שלום, בשיעור שלנו היום אנחנו נלמד קטעים נבהרים מהמקורות בנושא מהפרעות לעליות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את הקטעים שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. ושוב, נושא השיעור שלנו היום הוא מהפרעות לעליות. קטע מספר 21 מתוך רבש ב' מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה? והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה. ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע. וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת. היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. בזהו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם. שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה, יציאה משליטת הרצון לקבל, ולהיכנס בעבודה של להשפיע. שוב, קטע מספר 21. דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה. ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע. וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. וגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נהת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה, יציאה משליטת הרצון לקבל, ולהיכנס בעבודה של להשפיע.
הקושי העיקרי שאנחנו לא יכולים לדעת בכלל מה זה עבודה רוחנית. לא נמצאת אצלנו לא ברגשות ולא בשכל. אנחנו מלכתחילה כאילו בני אדם ששייכים לעולם הזה. ומה שיש לנו בעולם הזה, עם זה אנחנו עובדים, זה מבינים, על זה מדברים. זה החיים שלנו, זה העולם שלנו, ההגדרות של העולם הזה הם בונות בנו שדה עבודה. העולם שלנו. העולם שלנו כולו, כולו מהגדרות של לקבל, או לתת על מנת לקבל, ובהתאם לזה להרגיש בזה יותר או פחות. איפה אנחנו נהנים, ואיפה אנחנו סובלים. וכך כל ההגדרות שלנו הם כאלה, מפני שאנחנו חומר שזה רצון ליהנות. ולכן, אני יכול לשמוע צלילים, ריחות, לראות דברים, אפילו שאין להם כאילו כלפיי שום עניין, רוחב, גודל של דברים, לא חשוב איזה תופעות שכאילו הם תופעות מכניות, אבל אני תמיד בתוכי מתרגם אותם לרגשות. ואז לפי הרגשות האלה, נעים לי, לא נעים לי, אני מאבד אותם ואני מרגיש אותם, ואני בכלל חי בהם. כי מה שלא נכנס לרגש, הוא לא קיים בשבילי. אני בכלל לא רואה אותו. ובאמת אין דבר כזה, כי העולם הוא לא קיים. הוא קיים רק מתוך שדה הרגש שלי. רצון לקבל, רצון ליהנות. לכן אנחנו מתוכנתים, כבר בנויים בצורה כזאת שאנחנו מרגישים. וברור לנו מתוך הניסיון ממה אנחנו נהנים, ממה אנחנו לא נהנים, וכך אנחנו בונים את תמונת העולם. כשאנחנו מדברים על חוכמת הקבלה, ממה אנחנו מדברים בכלל? אני התחלתי להרגיש בעולם הזה לא טוב. יש המון אנשים שמרגישים לא טוב. רובם אפשר להגיד שמרגישים לא טוב. לא רק אנשים, גם דומם צומח חי. אבל חוץ מזה שאני מרגיש לא טוב, זאת אומרת, באגו שלי אני התחלתי להרגיש לא נעימות, אי נעימות. התחלתי להרגיש איזו משיכה יחד עם זה למצב אחר. זה נקרא שבתוך הלב שלי התחילה להעיר את הנקודה שבלב. וכך התחלתי לחפש עם הנקודה הזאת, לאן היא מושכת אותי, מה היא רוצה ממני. ואני לא יכול, אני הגעתי לחומת הקבלה, התחלתי לשמוע כל מיני דברים, אבל אני לא יודע על מה מדובר. שנים יכול להיות שאני לומד, אני לא יודע על מה מדובר בדיוק. אני מגיע כמו ילד ששלחו אותו לבית ספר, הוא מגיע, למה? ככה, כי כולם ככה, או שכאן אני מרגיש איזשהו נוח לי עם הנקודה שבלב, שכאן מקבלת איזה רוגע, איזה הבטחה, איזה משהו עתיד, מאיר לה משהו כנראה. לא. אבל מה זה חוכמת הקבלה, אני לא מבין. אם ישאלו אותי, אני יכול לדבר במילים שאני קראתי, אבל לא שזה שלי. למה? כי שוב, זה לא העולם שלי, העולם שעליו מדברת חוכמת הקבלה. זה משהו ש... לא בי, לא בהרגשה ולא בהבנה שלי. כל חוכמת הקבלה, אני זוכר שהגעתי לרבש, אני יושב בכל מיני סעודות, בקידוש שהוא עשה שם בשבת, ועוד כל מיני, בהסברים גם כן, על איזה מאמרים, על משהו. והוא תמיד אומר, אמונה למעלה מהדעת. הכל משיגים באמונה למעלה מהדעת. נו. אני מבין מה זה אמונה. אמונה זה שאני מאמין. מה זה מאמין? שאני מאמין שזה דבר קיים. למה? ככה. יש לך הוכחות? לא. אם זה הוכחות זה ידיעה. אם זה ללא הוכחות זה אמונה. אז במה אתה מאמין? אני מאמין בקדוש ברוך הוא. כך כתוב. אתה מאמין בו, זה עוד יותר מאורפל. כן? אז מה זה אמונה? אמונה זה שאנשים מקובלים בעבר שהתחילו לגלות את העולם הרוחני. התכונה הזאת של השפעה ואהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, על כל פשעים תכסה אהבה, בחיבור ביניהם שהם השיגו את התכונה הזאת, הם קראו לזה אמונה, כי זה דרגת הבינה, בינה אמונה. ולא היה אז פירוש אחר למילה הזאת אמונה, אלא אחר כך, כשהתחילו לרדת מדרגת האמונה, מדרגת השפעה ואהבה. אמונה זה, יש לנו אמונה זה להשפיע על מנת להשפיע, ואמונה שלנו שלמה זה לקבל על מנת להשפיע. וכשהם התחילו לרדת מהדרגה הזאת, אז הם כאלה שנפלו, אז הם כאילו נשארו בזה שהבינו שזה נכון, הם הרגישו בעבר, הם היו קשורים עם הרבה מקובלים שהיו בסביבם באותה התקופה, מלפני 2000 שנה ויותר. ואז הם קראו להרגשה שלהם אמונה, ואז אמונה, מושג האמונה התקלקל, והתחיל לקבל פירוש שפשוט אני יודע שזה ככה. יודע לא מבחינת הידיעה, אלא ככה זה, אני מקבל את זה. מקבל בחשבון, לא יודע, כך. ועד היום הזה מושג האמונה הוא מאוד מעורפל. כל אחד מאמין במה שהוא חושב שמאמין. וכך אנחנו חיים. ואמונה למעלה מהדעת, זה המושג שהוא מאוד מאוד קשה. צריכים להסביר אותו לנו, לעצמנו, למתחילים, למי שמגיע אלינו, שזה בניית הכלי הרוחני, שהיא נקראת אמונה למעלה מהדעת, או שאנחנו בונים כלי דה השפעה על פני כלי דה קבלה. וכך נתקדם. לכן מה שחשוב לנו מאוד זה לבנות מילון ההגדרות הנכונות בחוכמת הקבלה, שבזה אנחנו נראה לכולם עד כמה שמדובר בעולם אחר, במציאות אחרת. ואותם המילים אולי שנראים מוכרים לבן אדם מהעולם הזה, הם לגמרי מקבלים פירוש אחר בחוכמת הקבלה, בהשגה הרוחנית. זה גם כן אחד מהקשיים, מה שיש לנו להגיע מהפרעות לגילוי, שהפרעות הן הפרעות תומכות לגילוי. אז תומכות הן במקרה כזה שאנחנו יודעים גם כן איך להפוך אותן להגדרות הנכונות. זה הקושי שאנחנו נצטרך באמת לבנות בתוכנו את המילון הנכון של הפירוש הנכון של ההגדרות הרוחניות לעומת ההגדרות הגשמיות. ומכאן יהיה לנו ברור מה קורה. שהכל תלוי ברצון, אין יותר ממציאות חוץ מרצון והאור שפועל עליו. והרצון הוא צריך להיות מוגדר נכון בהגדרות האמיתיות, זאת אומרת בהתאם לכמה שאור פועל בו ומחלק אותו, מדרג אותו, כך אנחנו צריכים לגשת לחומת הקבלה. אז כאילו אין שום בעיה, סך הכל אנחנו צריכים לבנות סביבה שתעזור לנו כמה שיותר, כל פעם ופעם להזכיר לנו על הגדרות גשמיות, כמה שהן הפוכות מהגדרות רוחניות, ושאנחנו יותר ויותר נשתדל לעבור להגדרות רוחניות, נגיד לאותה אמונה למעלה מהדעת. כן? אם אנחנו כל הזמן נבין שאנחנו באנו לכאן כדי לבנות תכונת ההשפעה שהיא למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, אז כבר זה ברור לנו שזה הכלי הרוחני. ועוד, בעבודה הזאת, חוץ מכל הזמן לרוץ ממש אחרי בדיקת ההגדרות, האם הן נכונות בי, כמו אור, מה זה אור, מאיר, מה זה מאיר, זאת אומרת, זה תכונת ההשפעה שמתגלה ברצון לקבל, שוב, גם כן. זה לא דומה לעולם שלנו. אז חוץ ממש מירוץ אחרי ההגדרות הנכונות שאנחנו צריכים כל הזמן לעדכן, לבדוק בי, ואז אני ממש אתאר נכון העולם הרוחני במקום העולם הזה, אני אראה שהפרעות מה שיש בי, הם כולם דווקא כך מתגלים כדי לבנות ולבנות לתמונה הנכונה. חוץ מזה יש לי רק דבר אחד, שזה מושג הקבוצה, עשייה, כלי, שאם אני גם כל הזמן מלטש, כל הזמן מנקה, כל הזמן מדייק בהגדרה הזאת מה זה כלי, אני מתקדם על בטוח למצב הרוחני ולא מתבלבל. זה כלי, זה נקרא רצון לקבל שלי, שהוא מסוגל להתקשר לרצונות האחרים, לרצון אחד. אם הוא מגיע לקשר עם אחרים לרצון אחד, זה נקרא כלי נשמה, כלי של נשמה. מתמלא בהתאם לזה באור של נשמה. ואין חוץ מזה כלום. זאת אומרת, יותר להיות מרוכזים בכמה כאלו כיוונים בעבודה. הגדרת הכלי בצורה הנכונה הרוחנית, הגדרת הגדרות יותר מדויקות בתוך הכלי שאנחנו צריכים להשיג, וזהו כל העניין. כמה שפחות דמיונות מהחיים הקודמים. תקרח לו שוב בבקשה.
קטע מספר 21, רבה שפט, מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה, ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע. וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, בתעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נהת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה, יציאה משליטת הרצון לקבל, ולהיכנס בעבודה של להשפיע.
מוסקבה.
Женя их. Как человек выстраивает правильное определение?
איך אדם בונה הגדרות נכונות לפני שהשיג אותן?
איך אדם בונה הגדרות נכונות? זו בעיה גדולה מאוד. המקובלים לא דואגו לזה, מפני שלא היה להם בכלל דאגה לאנשים למשוך אותם לחוכמת הקבלה. כי היה איסור גדול. הגלות זה גלות. היינו צריכים לקיים את הגלות. רק מזמן הארי והלאה העניין הזה התחיל להתפתח, וגם כן בהתנגדות רבה מאוד. ממש בהתנגשות עם כל היתר בני, זה היה בקרב יהודים קודם כל, וגם בין היהודים זה היה בין היחידים, שם דרך בעל שם טוב זה הגיע, שהוא הראשון שפתח את חוכמת הקבלה לרבים, ואז התחילו אנשים לגשת אליו, לתלמידים שלו, וארגן את כל המקומות הלימוד, אבל לפני זה לא היה. ולכן בינתיים שבזמנים האלה התפתח, זה התפתח דתות, כי אנשים לקחו מחוכמת הקבלה, גנבו מחוכמת הקבלה את הכל להגדרות, והחליפו אותם בהגדרות הגשמיות, מה שהם מבינים, שאמונה זה שאני מאמין, כמו שכולם מדברים, במשהו, כן? ולא שזה, אמונה זה השפעה, כוח השפעה שיש לאדם, שלפי אמונה הוא, לפי כוח השפעה הזה הוא חי. כן? וההשפעה הזאת שהיא צריכה להיות למעלה מהקבלה, כן? כי רצון לקבל הוא נשאר. וצריכים עליו להיות צמצום, מסך, אור חוזר, היינו כוח השפעה בונים על פני כוח הקבלה, למרות כוח הקבלה, בניגוד לכוח הקבלה. שאני מקבל איזשהו מאור, ואז אני יכול לעבוד עם הרצון לקבל שלי כדי להשפיע. אני יכול עכשיו גם כן לתת, אבל זה לא נקרא השפעה, כי אני נותן כדי להרוויח בתוך רצון לקבל. כשמגיע אליי אור, הוא נותן לי אפשרות לתת בלי רווח לרצון לקבל, פשוט מעצמי לתת. הדבר הזה, התכונה הזאת, האפשרות הזאת לא מובנת לנו. היא לא נמצאת במסגרת העולם הזה. רק האור שמגיע לרצון לקבל, הוא יכול כך להעמיד את הרצון לקבל בצורה כזאת שרצון לקבל מעצמו מתחיל לתת. מפני שכוח האור פועל בו, לא שרצון משתנה. הכוח האור שנכנס לתוך הרצון, הוא בזה מחייב את הרצון בצורה כזאת לעבוד. כי הוא הראשון. והרצון הוא השני. נברא מהאור. ומי שלא מכיר אותו ולא מרגיש את זה, אז הוא לא יודע מה, מה, מה כאן העניין. מה זה עולם הרוחני? זאת אומרת, עולם הרוחני הוא כולו נברא, נבנה בתוך הרצון לקבל, שקיבל השראת האור העליון. אז או יותר אפשר להגיד מדויק, שאותם החלקים, אותם האזורים, אותם המקומות ברצון לקבל, שהם קיבלו השפעת המאור המחזיר למוטב, הם נמצאים בהשפעה, או בלהשפיע על מנת להשפיע, תומכים בהשפעה, או בלקבל על מנת להשפיע. הם אפילו יכולים להפוך את השימוש ברצון שלו על מנת להשפיע. זה דברים שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר לעצמנו. וזה הכל בא כתוצאה מהאור. אז אותם האזורים ברצון לקבל, שהם יכולים בצורה כזאת להתחיל לעבוד על ידי הכוח האור שפועל בהם, הם נקראים עולם הרוחני. כך זה אנחנו לאט לאט מבינים, מגדירים את ההבחנות שבחוכמת הקבלה. אם אנחנו נשתדל יותר ויותר לדבר על זה, להביא את זה לאיזה מערכת הסברה, אז יהיה יותר קל לאנשים מבחוץ להבין על מה אנחנו מדברים, לקראת מה הם נמצאים. כי הזמן מתקרב למצב שאנשים לא שירצו, אלא יהיו מחויבים לרצות ולדעת. בסדר? נו, עם קבוצה. לא, 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 יש כאן קבוצת מיקוד, אני מצטער. כן, כן, בבקשה. כן.
כאן כתוב שאנשים שאין להם לאן לברוח. זה מתנה מהבורא, או בן אדם...
ודאי.
או בן אדם מסוגל משהו לעשות כדי לבנוע.
אנחנו רואים שאלף נכנסים לחדר, אחד יוצא להוראה, כמה בורחים, כמה נשארים, כמה נמצאים בסביבה, כמה בכל זאת חוזרים אחר כך. שוב, זו הדרך, זה היכרות של האדם עם חוכמת הקבלה. אין מה לעשות. ויש להם שנאה לחוכמת הקבלה אחר כך עוד יותר מאנשים האחרים. אבל אין לנו מה לעשות. אנחנו גם כן צריכים, רק אנחנו צריכים גם כן להסביר את זה וללמד אותם, אפילו אלה שבאים לקורס הראשון. להסביר להם ש כך זה הדרך, שאנחנו צריכים לבנות עוד מודעות למעלה ממודעות שלנו, גם שכל, גם רגש, בקומה יותר עליונה, הפוכה לקומה הראשונה, כן? קומת ההשפעה, ושאנשים שירצו את זה, ירצו, לא ירצו, אז הם בדרך כלל, או שהם חושבים ששיקרו להם, או שהם חושבים שזה לא בשבילם, בקיצור, בכל זאת הם יוצאים ללא מסופקים. הם רק גילו עוד קצת מכלי קבלה שלהם, וגילו כך עוד ריקנות ממה שהיה קודם. ולכן הם בדרך כלל לא יודעים אפילו בעצמם למה הם שונאים אותנו. כן. אבל צריכים קודם כל הדברים האלה להסביר. כי אנחנו נמצאים מול העולם שמחפש כל הזמן, אז דברים האלה הם צריכים להיות מובנים לכולם. אין היום מה להסתיר. לגמרי לא. ההפך. אתה בזה פותח לאדם עיניים. אם כך, אתה מסביר לו הכל. זהו. בסדר? טוב, על זה מוסקבה.
רב, какое правильное определение?
רב, מהי הגדרה הנכונה של המושגים עליות וירידות?
זה ברור מה זה? עלייה זה עלייה בערכת תכונת ההשפעה, וירידה שאני יורד בערכת תכונת ההשפעה. או יותר להשפיע או יותר לקבל. זה עליות וירידות. מה שתרצו, בבקשה. כל ההגדרות הם זה חובה. בעל הסולם לא כל כך, בתלמוד עשר הספירות הוא מסביר דברים האלה, אבל ההסבר הזה גם כן צריכים עוד הסבר. אבל כל המילים שאנחנו משתמשים בהם מהמילון שלנו שמעולם הזה, אנחנו חייבים להפוך אותם להגדרות הנכונות. כן. ואין לנו ברירה. לכן זה נקרא שפת הענפים. זה לא, זה מילים, אותם המילים, אבל הפירוש בהם הוא פירוש אחר, מה שבעולם שלנו. ולכן אתה לא יכול להגיד למעלה ולמטה. זה לא לפי שישה כיווני הספייס, החלל, כן? שבעולם שלנו. זהו. כל הכיוונים, כל המשקל, כל התכונות, כל מה שאתה רוצה, זה הכל, זה צריך לקבל הגדרות אחרות שהן לא שייכות לגמרי לעולם הזה. אין לנו, אין לנו, אנחנו פעם רצינו, יש מילון. רצינו לעשות, לא עשינו. צריכים לחשוב על זה. טוב, יש עוד עבודה מה לעשות. מאיר, איפה הוא? נו, איפה המילון?
הכנתי לפני כמה שנים, בכל שיעור הייתי יושב ומוציא מילים, מוציא את מה שאתה כתבת למילים, את ההקשר לשיעור. יש כאלה, בנינו כזה מין מילון בוויקיפדיה, יש איזה 300 הגדרות, ויש עוד איזה 700 הגדרות שלא לא מסודרות עדיין.
אז בואו נמשיך, ותביאו לי לראות, אולי, אולי צריכים לבדוק, לדייק אולי. גם כן אם זה הגדרות לקחת מבעלי סולם, צריכים לראות האם הן מובנות. טוב, תדאג לזה, כן? שלח לי, אני מוכן. כן, מי היה שם? כן, מוסקבה. מה קרה להם היום? מוסקבה.
רב, איך האדם יכול למשוך מאור כדי שהאור ייצור בו את השינויים האלה?
עוד פעם?
איך אדם יכול להמשיך מאור כדי שהמאור יעשה בו את השינויים האלה?
זה מה שאנחנו עושים, זה כל העבודה שלנו. כל העבודה שלנו היא סך הכל כדי למשוך מאור, שהמאור יעבוד עלינו וייתן לנו תוצאות. אני בעצמי לא צריך להיות זקוק לשום דבר אחר חוץ ממאור. כי רק מאור הוא, האור, הוא עושה את כל הפעולות. הוא ברא אותי, הוא משנה את הכל. ולכן רק עליו אני צריך להיות מכוון. רק עליו. אם אני פונה למישהו אחר, חוץ מהאור, זה נקרא עבודה זרה. שאני בזה טועה שיש עוד מישהו חוץ מבורא, שאין עוד מלבדו שעושה משהו בכלל במציאות. זאת נקראת עבודה זרה. בסדר, מוסקבה? מוסקבה?
Да, спасибо, רב. Можно еще?
כן, תודה רב. אפשר עוד לשאול?
נו.
определение, 1000 входят в комнату и один выходит к свету.
Агдара шел 1000 нихнасим лехедер, ва эхад йоце лаор. Кол ха 1000 црихим лиот ке эхад ва йоцим лаор, о ше баэмет эхад билвад йоце лаор, шоэл Денис.
Ло, зе ганкин, зе ло медубар аль бне адам, им ледабер нахон. כי זה איך עשר בחזקת עשר בחזקת עשר שיוצא לאור מישהו שעובר עיבור יניקה מוכין ורק בצורה כזאת מגיעים לאור ממש ולכן אחד שהוא מתחיל את העבודה וגומר בזה שהוא הופך להיות לעשר ומאה ואלף אז הוא מגיע לאור, זאת אומרת, מגיע לנרנחי, לצורה שלמה. זהו, טוב. כן.
רב, אם הבנתי נכון את מה שאמרת, אז למעשה האתגר המרכזי הוא שאתם לא תדעו עד שתדעו.
ודאי.
ולכן...
זה מדע. איך אתה יכול לדעת אם אתה לא יודע?
לא, אני מסכים לזה. אני חושב שזה מייצג את כל המצב של, של החברה, במובן של גם את ההתנהלות של השיעור, זה כמו איזה חידות. כאילו, אתה לא יכול לגעת בדבר, ואתה שואל כל מיני שאלות, שלפעמים זה חמקר, לפעמים זה שטות לגמרי, ולפעמים זה נוגע. כאשר מאוד קשה, אתה לא יודע, מאוד קשה לשים עכשיו. למה אני אומר את זה? כי אני מניח שזה בא לידי ביטוי בצורת העבודה. אני רואה אותך לפעמים איך שאתה מגיב גם לתשובות שלנו בסדנאות. השאלה אם אפשר באמת ליצור עקב הדבר הזה משהו שיהיה לנו יותר קל, כמו להבין, רגע, זה המשחק, אתם לא יודעים, איזה סוג של ברור יותר יעיל. כי הבעיה היא אמיתית, לא תדעו עד שתדעו. וואו, מה אתה עושה?
אז מה אתה ממליץ? לשיג.
אז קודם כל אני אומר, שזה המקור של השאלות של כאילו, אוקיי, רגע, תגדיר מההתחלה עוד פעם איך עובדים, כי כל רגע אתה מאבד את הנקודת בסיס שלך, אתה חושב שמצאת משהו, ואז פתאום זה עוד פעם לא נכון. אז רגע, איך, כאילו, אני מוצא את עצמי כל פעם, אוקיי, איך עובדים נכון בעשירייה? סוג של כאילו שאלות בסיסיות כמו שלי, רגע, לקחו לך את הנחת היסוד הראשונה, אופס, נשארתי בלי כלום.
אני לא מבין מה אתה דורש.
קודם כל אני רוצה לבטא את זה, להגיד בכל ש אתה לא יודע עד שאתה, כלומר אתה לא תדע עד שתדע, זה מצב שיוצר הרבה מאוד בלבול. אני אומר שלמשל בסירייה, בניסיון שלי לעבוד בסירייה, יכול להיות שאני בכלל לא עובד נכון.
זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא למשוך המאור המחזיר למותיו, שהוא מביא לנו ידיעה, מגע עם ההבחנות רוחניות. הוא מאיר בתוך הרצון לקבל, ומפרנט את הרצון לקבל בצורה כזאת, שהרצון לקבל מתחיל להבין מה זה תכונת ההשפעה, מה זה תכונת האור. כי האור בעצמו גם כן אנחנו לא מגלים, אנחנו מגלים את התופעות ממנו, שמשהו משפיע על הרצון לקבל. אותו אנחנו מגלים. שינוי שאנחנו חווים בנו. לא. אז לזה אנחנו צריכים. לכן אמרתי שאחרי זה שאנחנו רואים שההגדרות הם שמתרחשות בנו כתוצאה מהמאור, המחזיר אותנו למוטב, למצב הנכון, הטוב הרוחני, להגדרות הנכונות, כן? אז בעיה שלנו רק למשוך מאור. למשוך מאור, אז נתנו לנו את זה בשבירת האדם הראשון, שאנחנו צריכים להגיע לעשירייה, לבנות אותה, ולדאוג שיהיה באור כמה שיותר חזק, מכוון נכון, שפועל עלינו בצורה נכונה, שאנחנו מבררים בינינו כמה שאנחנו עדיין לא קשורים זה לזה, כי על כל פשעים תכסה, והפשעים צריכים לגלות, אבל לגלות בצורה מכוונת, נכון. ואז אנחנו פותחים את המרווחים בינינו ואור סוגר אותם. אנחנו פותחים אותם, גם כן רואים על ידי האור, והוא סוגר אותם. וכך אנחנו מתקדמים. זה בעצם העבודה. אז אין לנו שום עבודה, רק כלפי האור, שישפיע עלינו ויתקן אותנו. הוא ייתן לנו גם הגדרות נכונות, ויותן לנו מצבים הנכונים, וזהו. ולבדוק את עצמנו לפי הגדרות, והעבודה שלנו לפי כמה שנמשכים למאור בלבד. לא שיושבים וחולמים על איזה תופעה, רק כמה שיותר להיות קרובים לאור. זהו. בסדר? נלך הלאה.
קטע מספר 22, מתוך רבש ג' מלוא כל הארץ כבודו. מטרם שהאדם מוכשר להשיג את האמת, הוא צריך להאמין שהאמת היא לא כפי ערך ידיעתו והרגשתו, אלא שהיא בבחינת עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, שזה רק מסיבת התיקון, בכדי שהאדם יבוא לשלמותו, שהוא מרגיש רק את עצמו ולא מציאות אחרת. לכן, אם האדם ישיב את ליבו להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהשכל, על ידי זה מכשירו ומתקנו לבוא לידי גילוי פנים. על דרך שמובא בזוהר הקדוש, שהשכינה הקדושה אמרה לרבי שמעון בר יוחאי, אין מקום להישמר ממך. היינו שבכל מיני הסתרות שהרגיש, היה מאמין שכאן אור השם. וזה הכשירו עד שבא לידי גילוי פנים של אורו התברך. וזהו העניין גודל האמונה, שמוציא את האדם מכל מיני שפלות והסתרות. אם האדם מתחזק בה, הוא מבקש מהשם שיגלה את עצמו. וזה העניין מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, ברח דודי עד שתחפץ. היינו שמטרם שהאדם מוכשר לגילוי אורו התברך, מבקשים ממנו ברח דודי. היינו שלא יגלה את עצמו לנבראים, מטעם הנ"ל, שעניין הסתרה הוא רק תיקון הבריאה. לכן האדם צריך להתחזק ולהתפלל על שני אלה. א', שיהיה מוכשר לגילוי אור השם, ב', שהשם ייתן לו את הכוח להתחזק בבחינת אמונה למעלה מהדעת, שעל ידי זה ממזג כלים מוכשרים לגילוי פנים.
שאלות. קשה לי גם. כן.
ג'וזף מסן פרנסיסקו שואל, אמרת שהדבר היחיד שאנחנו צריכים זה האור. האם עלינו לנסות ולפתח בקשה ספציפית אל האור כדי להביא לשינוי מסוים בתוכנו, או ש... לא נצטרך להתמקד בתוצאה או פשוט לנסות לעורר את השפעת האור עלינו, להביא לשינוי הנדרש בהתאם למערכת.
אנחנו לא יודעים בדיוק לקבוע איזה שינויים צריכים לבוא אלינו. לפעמים אנחנו מרגישים שינוי, ושינויים האלו בדרך כלל הם כאלו ש... אנחנו לא חשבנו עליהם מקודם. גם כן מה שאנחנו קוראים מהמקובלים, גם כן שינויים גם לאור וגם לחושך, הם כאלו שהאדם אפילו עד כמה שהוא גדול ומנוסה בדרך, הוא בכל זאת מקבל את זה, מרגיש את זה בצורה פתאומית. וזה שזה מגיע אליו, כאילו שלא עשה שום הכנה, מפני שרשימות הן חדשות, ולזהות אותן מראש אי אפשר. לכן אנחנו צריכים רק כל הזמן לדאוג על החיבור בינינו כמה שיותר גדול, ואז בזה אנחנו גם מזרזים את הדרך, וגם כן אנחנו בזה מכינים את עצמנו לקבלת הרשימות חדשות בצורה נכונה, נוחה, שאנחנו פשוט פוסעים ממצב למצב, ממצב למצב, וכל פעם דואגים להכנות לזה. ואז ההכנות הן הופכות להיות לעליות. כך זה עושים. זאת אומרת, העבודה שלנו יותר לחזק את עצמנו, יותר ערבות, יותר חיבור, יותר להיות מוכנים לכל מיני הבעיות שהתגלו בחיבור בינינו, שאנחנו כבר מראש מצפים, רוצים לגלות אותם ולתקן. כאילו בעצמנו, כמו אותו זקן שמחפש שנאבד לו משהו. כן.
מיכאל מירושלים שואל, האם האור נכנס לרצונו של יחיד ונותן לו את היכולת להשפיע, או שהוא נכנס לרצון משותף של הקבוצה?
דרך הקבוצה בלבד, אחרת אור לא פועל על אף אחד. על אף אחד לא פועל, אלא דרך הקבוצה. זהו. אני לא מדבר על שיכול להיות אי שם, נראה לנו שזה אדם אחד היה פועל בעולם וקיבל שם איזה התעוררות, כמו רמחל נגיד, או עוד משהו, אבל גם כן, אם היינו יודעים את התנאים האלו, שאז היינו רואים שזה לא לבד. לא לבד. כן.
מיפן שואלים, אם אנחנו רצון לקבל, מה אנחנו אמורים לקבל מהבורא?
אנחנו אמורים לקבל מהבורא רק את הכוח השפעה. שרצון לקבל ללא כוח השפעה, הוא מת. זה כמו קרקע יבשה, אפילו פחות מזה. זה ממש אפר. רצון להשפיע שמגיע, זה כוח הבינה, זה כוח הלחות, שנכנס לאפר והופך להיות אותה לאדמה, ומהאדמה לאדמה פוריה וכן הלאה. הכל תלוי בכוח האור, כוח הבינה, כוח השפעה. שם היה לידך עוד מישהו
שרצה. הרבה שאלות מכל העולם.
אה?
יש עוד המון שאלות מכל
העולם. המון שאלות זה טוב. לא.
נגיד הטקסט שעכשיו קראנו, אני מנסה להבין אותו עם המושגים שנתת, או שאני קורא אותו בשביל הסגולה?
תנסה להבין. תיתן לחבר שלי מולך.
לא, אני רק רציתי להוסיף, דיברת על המילון הפנימי. שזה הקושי כן. שלנו לעשות. אני זוכר שלא מזמן גלעד שדמון באמת הציע באחד השיעורים לעשות מילון כזה.
No.
לא, אז השאלה באמת איך, אם זה אתה אומר שיש קושי, איך אנחנו באמת מגיעים למילון הפנימי הזה?
תפתחו דף שלכם באינטרנט באיזה מקום שיהיה רק שלכם, ו תנסו לעשות שם מילון, ההגדרות רוחניות לעומת הגשמיות, או רק רוחניות. ככה זה. כן? מה זה מילון? מילון שנותנים לך מילה, ואחר כך פירוש עליה. שהפירוש אתה מכיר, מהפירוש אתה מכיר את המילה. כן? זה, נגיד כיסא, מה זה כיסא? אז אומרים לך, כיסא זה מבנה מיוחד, שישב עליו אדם, משהו כזה, נו? אז אתה מתוך זה מבין על מה מדובר. שמסבירים לך במילים שאתה מכיר, על מושג שאתה לא מכיר. זו, כן?
השאלה אם אנחנו יכולים לעשות מילון כזה מתוך, סתם נותן דוגמה, סדנאות בינינו, או שצריך לבדוק כל הגדרה באמת?
אני לא יודע, זה אתם, זה אתם צריכים לעשות, על זה אל תשאל.
תודה.
כן, גשנו.
הוא כותב בטקסט שלרבי שמעון בר יוחאי היו כל מיני הסתרות שהרגיש, והיה מאמין שכאן הוא רשם וזה הכשירו עד שבא לידי גילוי פנים. מה זה הפעולה הזאת שנקראת להאמין שכאן הוא רשם?
מחזיק, מרגיש שזה מגיע מהבורא. איפה שלא מרגיש, יש לו אמונת חכמים, שכך אמרו לו המורים שלו. כן? מדבר על רשב"י.
כן, הוא נותן מצב שרשב"י שהיה בהסתרה.
מורה של רשב"י זה רבי עקיבא. אתה מבין? אז כשהמורה אומר לו, הוא מאמין בזה. יותר מזה, הוא אפילו לא רוצה להיות באמונה יותר מאמונת רבו. כי אם יקבל כוח השפעה מלמעלה, אז הוא עובד לפי הכוח השפעה. אבל אם הוא יכול לעשות אותה פעולה מפני שהרבו אמר לו, אז הוא משתמש בכוח אמונה יותר גבוה. כן.
זאת אומרת, אם אני שומע נכון, אז הפעולה הכי קרובה שלנו למה שנקרא להאמין או אמונה, זה בעצם ללכת על פי עצות רבה, שעצות שאנחנו שומעים לך בשיעורים, אפילו שאין לנו בזה שום תפיסה ולא מבינים למה.
אין לך בלילה, ברוחניות, איך אתה יכול? אתה רוצה להיות חכם לפני שאתה משיג?
לא, אני מברר את העניין הזה של
פעולת האמונה. אין ברירה, רק בצורה כזאת.
אז אם עוד קצת להוריד זה עוד טיפה,
אם תן לי עכשיו תנאי, עד שאני לא רואה, עד שאני לא מרגיש, אני לא מאמין בכלום, אני לא עושה כלום. אז תישאר ככה. זה צורת בהמה. אדם חייב ללמוד. ללמוד זה תמיד אני שומע ממישהו, מקבל ממנו הדרכה, מקבל ממנו עובדות שלו, זה למעלה ממני, אין לי עובדות כאלה, כן? אבל אני פועל לפי העובדות שלו, ואז אני משיג את המדרגה. זו דרך הלימוד תמיד. אצלנו זה יותר, כי אנחנו צריכים לפי המדרגה יותר עליונה לשנות את עצמנו. כן?
זאת אומרת שמה הקשר בין אמונה לבין תפילה ובקשה על החברים?
אמונה זה כוח, כוח השפעה שיש באדם. טוב, כן אמרו.
לגבי עניין ההגדרות, הגדרה זה הצורה שבה מפרשים את המילה ברמה שכלית, ברמה רגשית. אתה יכול להגדיר מה זה אומר הגדרה בדיוק?
הגדרה זה שאני מתוך זה שקורה, תלוי לאיזה, למי כותבים. אתה יודע, יש מילונים כאלה שאתה קורא ולא מבין שם כלום. אז לכן אנחנו צריכים לכתוב את זה בצורה לאנשים שנמצאים בניתוק מרוחניות ורוצים להיכנס בה. לאלו אנחנו רוצים לכתוב. זהו. כן?
עכשיו, מה לעשות עם התופעה הזאת שההגדרות כל הזמן מתחלפות בך?
לא.
כאילו פירוש ההגדרה משתנה.
לא, לא, לא. זה רק אומר על זה שלא השגת נכון, לא עשית נכון את ההגדרה. הגדרות צריכות להיות, שוב אני אומר, לאנשים שבאו ללמוד, באו ללמוד, והם רוצות פעם להיכנס לרוחניות, שזה יהיה מובן להם. זאת אומרת, אתה משתמש בכל המילים של העולם הזה, כדי להגדיר איזה מושג רוחני כנגדו. כן, אבא שורש, כן?
עכשיו, אם אתה לומד, אני פשוט רוצה להבין את המהות של הדבר הזה, ההגדרה. אם אני לומד עכשיו הגדרות בעל פה, כן, אני יודע את ההגדרות. תפיסת המציאות שלי תשתנה לפי אותם הגדרות?
לא שהיא תשתנה בפועל, אלא אתה תרגיש שאתה צריך לשנות את התפיסת המציאות. כל דבר שאתה, זה בחלק א', בחלקים הראשונים, בעל הסולם נתן לנו את שם התחלת ההגדרות. הוא גם כן בעצמו רצה לעשות מילון א', 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 ב', על כל חומת הקבלה, אבל זה, האם זה היה שימושי פעם? אני לא חושב, אבל אתה מבין על כמה שהוא כתב. זה ההגדרות מכל החוכמת הקבלה. כן.
עכשיו, איפה נכנס בכל העניין הזה, שחוכמת הקבלה בעצם זה חוכמה שהיא רגשית? אתה כל הזמן עובר תהליכים רגשיים, והגדרות זה כאילו, אני יודע ש... השפעה שווה אמונה. יהיה לי כאלה בלוקים בראש שיגידו לי זה שווה זה. איפה נכנס כל העולם הרגשי בהקשר להגדרות?
במילון שלנו. אתה יכול להעביר את ההרגשה שלך למישהו? לא. אלא אתה מעביר לו הגדרה. ולפי הגדרה הזאת הוא מקייל את עצמו ומרגיש, ומתוך ההרגשה הוא מבין מה שאתה רצית להגיד לו. ככה אנחנו, ככה השפה שלנו. מה זה נקרא שאני מבין אותך? שאני יכול בהתאם למה שאתה מדבר, לבנות בי אותו ענן הרגשות כמו שאתה רוצה לעורר בי. זאת אומרת שאנחנו מבינים זה את זה. יש לנו אותו מילון.
אז לפי פירוש המילות, הגדרות, זה קובע את תפיסת המציאות של האדם?
אתה לפי זה תשנה את תפיסת המציאות. אתה לפי זה תדע שיהיה לך תפיסת המציאות אחרת. בטח. איך זה לא. כמו שדיברנו עכשיו, אמונה למעלה מהדר, אמונה. לך תסביר לכל העולם מה זה נקרא מושג אמונה ברוחניות. הם לא חושבים כך. הם לא חושבים כך. מאיפה זה נובע? שפעם מושג האמונה, שאנחנו היום אפילו לא מודעים לזה, עד כמה שמושג האמונה זה היה השפעה. השפעה זה אמונה, בינה זה אמונה. אחר כך שנפלו כולם מזה, חוץ משם מקובלים פה ושם, אז הם המשיכו לדבר על אמונה. המשיכו עם המילה הזאת. שמילה הזאת מדברת על הרגשת האלוקים שבתוך האדם, הרגשת האלוקים, זה נקרא אמונה. מידת הרגשת האלוקים, זה נקרא מידת האמונה. יש לזה הגדרות, יש לזה מדרגות. והם חושבים, אני מאמין, זהו, סגרת עיניים, מאמין. בסדר. כי אין להם יותר כלום. זהו. מה זה אמונה שלמה? שאני כמו מטומטם מאמין לזהו. מה זה מאמין? מקבל את זה כעובדה. אז אם אנחנו נסביר טוב את המושגים האלו, אנשים הבינו שמדובר כאן על העולם, עולם האמת, עולם החדש, עולם שהוא אינסופי, הוא לא... העולם שלנו הוא כולו בתוך רצון לקבל הקטן. לא. כן.
אפשר לשאול בכלל על השיעור?
על השיעור? נו.
הרשעה, אתמול שעה ראשונה הייתה יותר חזקה נראה לי. מה הסיבה?
אני מרגיש לא טוב. אם הייתם מבינים שאתם תלויים לגמרי בהגדרת המילות ובמשיכת האור לקבוצה, כן? שני הערוצים האלה שיש לנו, כן? אז לא היה לכם נראה שאנחנו מדברים על משהו קל. אתמול היה יותר, היום פחות. זה האדם בודק לפי התפעלות שלו. קצת תת למעלה מזה. כן.
אם אפשר להמשיך את יונתן, אנחנו בעצם כבר שבועיים מכינים את עצמנו לשיעור היום. אנחנו התחלנו להתחבר עם החברים שפה מאשקלון, והחברים במוסקווה ובנצואלה, כן. ואנגליה, ובולגריה, ועשינו פגישות, הרבה פגישות לאורך השבועיים האלה, ואנחנו מאוד מתרגשים והתרגשנו לקראת השיעור, ועכשיו כשאני שומע את יונתן ומנסה להרגיש את החברים, זה נשמע כאילו אנחנו עכשיו מתרשלים ברגע האמת, כאילו עכשיו הגענו לרגע האמת ואנחנו לא נותנים את המכה שצריך לתת.
אתם מצפים ממני שאני אעורר אותם, שאני נענה אתכם, שאני אעשה את העבודה, ואתם תפתחו את העיניים ופה ואוזניים, ואז תקבלו את המילואים והתחילו מזה להתענה ולהתרגש. וזה לא הולך כך. וזה לא הולך כך. אתם צריכים, נכון, שלקבל ממני מה שאני מדבר, אבל מידת התפעלות צריכה להיות בהתאם למה שאתם הכנתם את עצמכם. אני לא יודע, חוץ מזה, אתם הכנתם אולי לאיזשהו נושא מיוחד. אני לא התחייבתי לאף נושא. האמת שהרגשתי, אני יכול לראות לך איפה שכתבתי, שהגעתי ושהגעתי לכאן והתחלתי להרגיש אתכם, אז כתבתי כאן כמה פתקים ממה שאני מרגיש, ולפי זה המשכתי לדבר. זה לא שאתם הכנתם את שבועיים את עצמכם, אני לא, אבל עמידת ההתפעלות היא תלויה בכם. אני מבין שיכול להיות שמה שהכנתם זה יפריע לכם לקבל את השיעור בצורה בעוצמה הנכונה, אבל עד היום עניין ההגדרות הנכונות הוא מאוד מאוד מפריע לנו. מאוד מפריע. אין ציפייה לאור מקיף. למה אור מחזיר למותיו, שזה כל התורה. מה זה? בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. כי מהאור שבא מחזירו למותיו. איפה תורה תבלין? איפה אנחנו מצפים או לא מצפים למה אור מחזיר למותיו בכל פעולה ופעולה? כן מצפים. בסדר. על ידי מה אתם מזמינים האור מחזיר למותיו? איך הוא יכול לבוא? הוא יכול לבוא בהבדל בין חושך לאור. הגדרה מה זה החושך ומה זה האור, היא צריכה להיות אצלי גם בצורה שכלית, גם בצורה רגשית, כמה שיותר חדה. לפי זה אני אצפה למאור, כן? שזה אור שלי ולא של התלף, אור של תרנגול. שאני מצפה לאור הזה שהוא ייתן לי תכונת השפעה. אז תכונת השפעה זה ייתן לי. לא כמו שאתה לב שהוא נהנה מהאור שהוא חושך. כי גם חושך בא מהאור. צורה הפוכה ממנו. וכו' וכו'. זה... אני מבין שאתם רוצים הכל לקבל מהמוכן, אבל... טוב, נו, מה לעשות? כן, מסקווה.
Москва.
Рав, адам умер.
Александр спрашивает.
Александр шоэл, а им адам рац ла боре кэл ахува шело, кэдэ лагдил эт коах аэмуна?
Ани ло олех лефареш кол мене каэле текстим, шо улаем гамкин каямим, בזוהר ובכל מיני מקומות, זה רק יבלבל אותנו. תבררו בדיוק מה שאתם שואלים. בסדר? פחות שאלות, אבל יותר שאלתיות. נו, איפה עוד? כן.
קטע מספר 23 מתוך רבש א', בועל פרו א'. צריכים לתת לב לזה ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות, ולא לברוח מהמערכה, אלא תמיד לבטוח בהשם, שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא צריך עזרה קטנה, ובין שהוא צריך עזרה גדולה. ועליבא דאמת, מי שמבין שהוא צריך שהבורא ייתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הוא יותר מסוגל שתתקבל תפילתו. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע. לכן אין לאדם לומר שהוא לא מוכשר שהשם יקרב אותו, אלא הסיבה שהוא מתעצל במלאכתו. אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות, ולא ייתן להיכנס למוחו מחשבות של ייאוש. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אפילו חרב הדם מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני, לא היחל. והעניין חרב מונחת על צווארו, יש לפרש, שהכוונה היא, אף על פי שהרע של אדם הנקרא אהבה עצמית, מונחת על צווארו ורוצה להפריד אותו מקדושה, באופן שמראה לו תמונה שאין שום אפשרות לצאת מהשליטה הזאת. אז הוא צריך לומר שזוהי אמת התמונה הזאת שהוא רואה, אלא אל ימנע עצמו מן הרחמים, משום שהוא צריך אז להאמין שהבורא יכול לתת לו את הרחמים, שפירושו מידת השפעה. זאת אומרת, מצד כוחות עצמו. האמת היא שאין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית. אבל מצד הבורא, שהקדוש ברוך הוא עוזרו, בוודאי הוא יכול להוציא אותו. וזה שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים.
איך אנחנו, שאלה לסדנה, איך אנחנו מגלים מה חסר לנו ומעלים את החיסרון הזה לבורא? נגיד שלא חסר לנו כלום, ככה מצב רגיל כמו שעכשיו, ככה בדרך כלל. אחר כך אדם בוכה, למה זה לוקח לו כל כך הרבה שנים, שהוא לא מרגיש השנים האלה שיש משהו משתנה בהם. אז שיעשה שינוי, בבקשה. איך אנחנו מגלים את החיסרון ומעלים אותו לבורא? מהו חיסרון נכון שאנחנו יכולים לגלות? איך אנחנו מבררים אותו? איך אנחנו מכפילים אותו? ואיך אנחנו מעלים אותו לבורא? בבקשה.
איך מגלים מה חסר לנו? אז קודם כל, תמיד חסר לנו, השפעת המאור מחזיר למוטב עלינו, ומאיפה הוא מגיע? הוא מגיע על ידי הניסיונות שלנו להתחבר, הניסיונות ללכת אחרי הכוונה של הרב כל הזמן, ללכת אחרי מה שכותבים המקובלים. כל הזמן כאילו צריך לנסות לקחת את הציור הזה שכותבים לנו המקובלים, וזה מה שחסר לנו, כלפי הדבר הזה לרצות להתפתח.
כן, הכל סך הכל מגיע מהאור. מי שמברר את החסרונות זה האור בעצמו. על האדם לתת יגיעה מלמטה. יגיעה מלמטה זה כלפי הקבוצה, כלפי הסירייה. אם הוא פועל נכון כלפי הסירייה, הוא מעורר את האור המקיף שמברר את החיסרון, ואחרי זה גם יוצר את המילוי.
כן, ללכת לכיוון הסירייה זה חיבור, זה השפעה. עד כמה שיש לנו פער בין ההבחנה מה זה השפעה וחיבור לרצון לקבל שהוא רק אגואיסטי, זה מוצר באדם את התפילה וחיסרון נכון.
איך אני יכול לגלות מה חסר לי? מהרצון שלי להיות ביחד עם החברים, דווקא מהעבודה בתוך האסירייה. אני יכול להבין בדיוק איפה אני נמצא ומה אני מרגיש וכמה חסר לי להגיע להרגשת השלמות הזאת והאהבה שעליהם מדברים המקובלים, ואת הדבר הזה, על הפער הזה אני עובד.
נקודה שבלב רוצה קשר עם הבורא, זה מוטבע, האמת היא בכל אדם, לפי חוק שורש וענף, אנחנו רוצים לחזור להיות דומים לשורש, וזה החיסרון שמניע אותנו. עכשיו, איך לגלות אותו בצורה יותר מדויקת? אז אני לא יודע, זה כל חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים את זה פה יום-יום, ומנסים דרך הקשר בינינו לדייק, להרחיב את הרצון. אבל חסר קשר עם הבורא, זה מה שחסר.
חסר לכל אחד, מה שיכול להיות חסר לכל אחד, זה רק החסרונות של החברים. כמה שאנחנו נתקלל עם החסרונות של החברים, בכמה שהם יהיו גדולים בעיניי, כמה שאני אגדיל אותם ואגדיל את הבורא, את המטרה שלנו, אז תהיה לי יכולת באמת לפעול, אפילו בכאילו, לפעול כלפיהם ולעשות מאמץ. ובמידת המאמץ אנחנו יכולים למשוך עלינו אור מחזיר למוטב.
חסר לנו דרישה מהמאור שיעשה שינוי ויטביע בנו הגדרות הנכונות שהם יהפכו להיות תפיסת החיים שלנו, הצורה החדשה שלנו. דרישה מהמאור.
חסר לנו, כנראה גם חסר לנו הפירוש הנכון של כל ההגדרות ומושגים בחוכמת הקבלה. מצד אחד צריך כאילו ללכת ולספר אותם לכולם, אבל גם בנו צריך עוד לדייק ולנקות את כל הבלבולים ולהשאיר את ההגדרה המדויקת שאפשר כלפה להתחיל לתפוס את המציאות.
אפשר גם להגיד הפוך, שהבעיה היא שלא חסר לנו שום דבר. אנחנו בכל העבודה שלנו מנסים לגבש חיסרון בכלל. שהחיסרון הוא לכיוון הנכון, בגלל זה אנחנו משתדלים לעבוד בעשירייה או בתפילה או מה שזה לא יהיה. הכל רק כדי לרכוש את החיסרון הזה שהוא לא חסר. אז החיסרון יכול לבוא דווקא מהחברים, דווקא התבטלות כלפי קבוצה, דווקא התקללות. היא זה שמגבשת בתוך האדם חיסרון שהוא לא מעצמו, שאין לו חיסרון.
ועד כמה שמשתוקקים ומתארים את המצב השלמות ורוצים להיות שם כולם ביחד, אז מיד מגלים את המצב האמיתי ובונה בנו חסרונות נכונות.
דווקא מזה שאנחנו מדברים פה ביחד וכל אחד משתף בחיסרון שלו, אנחנו בונים פה איזשהו חיסרון אחד משותף של כולנו שאנחנו יכולים להתקלל בו. שזה באמת הרצון להגיע לבורא ולגלות אותו, לתפוס את המציאות בצורה הנכונה.
איך אנחנו במשפט אחד יכולים להגדיר חיסרון שמעלים אותו לבורא? קבוצה אחת, משפט אחד. בורא אחד.
אם הכוונה, אם התפילה שלנו, אם זו הכוונה בשאלה, מה שאני מציע זה חברים שלי רוצים להשפיע, תעזור להם.
כן. מסכים.
כן, בעצם מבקשים שינוי מהבורא, מבקשים מטבעה של טבע חדש.
תעזור לחברים שלי להשפיע.
כן, אני לא יודע אם זה השאלה, אבל התקללות עם חיסרון של הזולת, מעלים אותו לבורא.
הייתי מעלי, תעשה מאיתנו כלי שיהיה לך מזה נחת רוח.
מבקשים השתברות הצורה מהבורא.
מה עוד נגיד? לא יודע. אני באמת, אני מרגיש שהחברים, החברים באמת, הלב שלהם נקרא, הם מאוד מאוד רוצים לעשות פעולה של השפעה, הם לא יכולים, זה מעל הטבע שלהם, אבל יש בתוכם רצון מאוד מאוד גדול שזה יקרה. בצורה פלאית כמעט, אני לא יודע, אבל זה ככה. ומה שחסר זה רק שהבורא ייתן להם את הכוח לעשות את זה, או להוסיף לזה עוד, או לא יודע.
תן לנו את הכוח להמשיך לעבוד בחיבור, כי בזה אנחנו יוצרים כלי של השתוקקות אליך.
כן, בעצם אנחנו מבקשים שיעשה מאיתנו מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ואנחנו רק נמצאים ככה מוכנים לאותם שינויים.
אז מה החיסרון שצריך לעלות לבורא? במשפט אחד, קבוצה אחת, בורא אחד. אז שיהיה לנו חיסרון מותאם לתהליך שהעליון רוצה להעביר אותנו. בלי תוספות מצידנו, אלא פשוט להיות בביטול בו ושהוא יעשה עלינו עבודה.
כן, שבינינו יתגלה החיסרון הנכון. שדומה לבורא.
קטע הבא, קטע מספר 24. מתוך רבש א', מהו שהתורה ניתנה מתוך ההושך בעבודה. בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול, מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה, אז האדם מרגיש שהעולם השך בעדו. כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון, שהוא האור של להיטיב לנבריו. נמצא החושך הזה, שהוא מרגיש, בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמישהו יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו הזל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון. והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים דהשפעה, אז הוא מוכשר לקבלת התורה. בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מהזירו למוטב, אז הוא ישיג כלים דהשפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם. והם צועקים מתוך ההושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך ההושך שהוא שליטת הכלי קבלה, סליחה, שהוא שליטת הכלי קבלה שעליהם היה צמצום והסתר. שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה.
שמעתי משהו קרה לנו, לא מרגיש בזה שום התעוררות. אין לי חיסרון להשפעה, אין לי חיסרון לכלום, נו ככה זה המצב. איך אני אתעורר? חסר לכוח השפעה? לא חסר. מה זה כוח השפעה? שאני ארוץ לכולם וישפיע, כמו שאני רץ לקבל מכל מקום, מכל מקום, איפה שאני פונה, אני רוצה, אני תמיד רואה מאיפה אפשר לקבל, איפה ליהנות, איפה לעשות. תראו איך שאתם יושבים, אחד ככה, השני הזה ככה, זה, זה, זה. איך שנוח, איך שטוב, הרצון לקבל מחייב אותנו בכל דבר ודבר, אפילו הכי קטן. כן? נו. איך אני כך התייחס לרצון להשפיע? שבכל מקום שאני פונה, רואה, לא חשוב מה, איך אפשר עוד להשפיע, עוד להשפיע, עוד להשפיע? אומרים זה תוצאה מהשפעת המאור המחזיר למוטב. נו, בסדר, שאם האור משפיע, אז אני אעשה את זה, אבל מאיפה עכשיו אני אשיג לזה חיסרון שאין לי? איפה? זאת שאלה. איפה משיגים רצון להשפיע חיסרון לחיסרון? שיהיה אפשרות לפנות לאור. יותר מזה, שאנחנו נשתדל בינינו ללא שום דחף מכל אחד ואחד, להתקשר בכל זאת בינינו, לראות האם יש בינינו אפשרות להתקשר. לא. אז זה שלא רוצים להתקשר, זה כבר איזה פגם שיראה לנו. נו, איך משיגים מן?
בדרך כלל במצב כזה אדם פונה למקור, לדברי מקובלים, לשיעור, מפעיל את השכל, והשכל אחר כך משפיע על הרצון.
יש בית מרקחת כזה מלא בחסרונות, וזה נקרא העשירייה. בתוך העשירייה, ברצון שלי להתקלל לי עצמי, אין כלום מעצמי. אז או שאני מתחיל לשחק כלפי החברים שלי, מעורר אותם והם מעוררים אותי, או שאני באמת מנסה לראות עד כמה הם, עד כמה הם מצויים בזה, ואז דרכם אני מתעורר.
כל רגע שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מביאים, זאת אומרת, נמצא שם כבר כל מה שקרה לפני, כל ההבחנות שאספנו בדרך, זה, אתה אף פעם לא גוזר איזשהו רגע אחד, זהו, עכשיו אין לי כוחות, אז אין לי כוחות. אז העניין הוא ההכנה שאנחנו נוצא, שזשהו משהו שנצבר פה לאורך כל הדרך, והוא זה שעומד ועוזר לנו לחדש את הכוחות, למצוא עוד קצת חיסרון. צריך להשקיע כל הזמן בקשר בינינו, בהתקללות בינינו, וזה מה שמאפשר כל פעם למצוא כוחות חדשים.
צריך לקחת את המצב ולקבוע בעזרת החברים שאין עוד מלבדו, שזה העליון שמביא לנו את המצב הזה, ואנחנו צריכים להעריך את המצב הזה, כי יש לנו עכשיו הזדמנות להתאמץ מצידנו. כלומר, מצידנו להגדיל את החשיבות של מה שאנחנו עושים, את החשיבות של התקללות בחברים, וכשאנחנו עושים את המאמץ הזה, כבר נוצר פער בין מה שלפני רגע היינו לאיפה שאנחנו רוצים להיות. וזה מה שאנחנו יכולים להעלות כמן.
כן, זה עבודה בעשירייה, בהתקללות, בערבות, בכל מה שאנחנו עושים בינינו, בחיבור הזה בינינו, שמייצר את התפילה לפני תפילה.
מאיפה משיגים חיסרון להשפיע? חיסרון לחיסרון, אפשרות לפנות לאור, מן. איך משיגים את זה? אני חושב מכל מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר עוקם איזשהו חיסרון, בונה את המן, הניסיונות להתחבר, הניסיונות ללכת אחרי דברי מקובלים, אחרי רב, הכל בסופו של דבר זה מביא אותך לחיסרון, שהחיסרון הזה הוא מתורגם למן בסוף.
אנחנו צריכים שהאור ישפיע, האור הוא זה שמפתח גם את החיסרון, אז זה כבר בפעולה של השפעה, אפילו אם היא חיצונית, אפילו אם היא מוכתבת, כאילו, בלי רצון הלב, עדיין אני כבר נמצא באיזשהו קרבה לאור, שיכול לפתח בחיסרון. אני יכול להגדיל בעיניי את המטרה. ואז יש את העבודה מול הקבוצה. בעבודה מול הקבוצה אני דווקא מקבל את האור, שהוא מפתח את הרגשת החושך, שמתוך זה מתגבש המן.
אתמול היה דוגמה חזקה שהתחברנו בזום וקראנו קטעים, זה מאוד מעורר אותנו, למרות שכל היום שמענו את השיעור והיו כאילו במחשבות, אבל זה שאנחנו התחברנו, כן? וקראנו סתם בלי פלפולים הקטעים מהשיעור בוקר, זה מעורר מאוד חזק.
האם יש לנו דוגמאות מהעבר שאנחנו יכולנו לעורר את החושך בנו? מהאדישות להגיע לחושך ומחושך להעלאת מן. איך מהאדישות מגיעים להרגשת החושך, לכיסרון. יש לנו כאלה דוגמאות מעבר, מה עזר לנו, מה אנחנו חושבים שיכול לעזור לנו.
הדבר שתמיד יכול לעזור לאדם זה קנאה. השאלה היא איך אתה יוצא ממצב של אדישות, שאתה מפתי לגמרי לכל מה שקורה, למצב של קנאה. זה בדרך כלל דרך החברים, זה בדרך כלל באיזושהי התעוררות שבאה מאחד החברים שמצליחה לגעת בך. אז אני אומר עוד פעם, אני גם מוצא עם עצמי שהרבה פעמים להתחיל לעשות כל מיני פעולות טכניות, מכניות, שהם כאילו מבטאות רגש, גם אם אין בהם באמת רגש, זה מאוד מפעיל.
הטכני והמכני באמת מאוד עוזר לי. הדוגמה החיה ביותר זה כל בוקר כשאני מגיע לפה, אפילו רק אני מתקרב לדלת, נכנס, כאילו כל רגע שעובר עד שאני יושב פה ומתחיל לשיעור, אתה ממש מרגיש איך הסביבה היא פועלת עליך ומחליפה לך את המצב, ומאדישות מביאה אותך לאיזשהו מצב של באמת חיסרון. עוד דבר שמאוד עוזר זה לשחק בכל הכוח, לא לפחד להכניס את כל הכוחות שיש לך, להקשיב לחברים, לשחק את החיבור בינינו, ומתוך זה גם נולד חיסרון. צריך אבל להכניס את כל הכוח שיש בתוך הדבר הזה.
אם אני זוכר נכון, אז אחרי הכנס הרבה היה ממש משהו מיוחד ש... לא יודע, ככה הרגיש לי שהייתה איזושהי דאגה מאוד מאוד מיוחדת של כל אחד על החברים. וזה גרם לנו לפעול בהמון צורות שלא חשבנו בכלל. רק חיפשנו מה אנחנו יכולים לעשות. רק שנוכל לעשות משהו, איכשהו, אולי זה, ככה. ממש ממש כל היום חיפשנו איך לפעול בצורה כזאת של החברים, שהחברים יהיו יותר בדאגה, יותר בקשר. זה היה מיוחד מאוד בעיניי.
זה דוגמה אישית מצד החברים, זה משחק, זה קנאה, וזה בעיקר פעולות משותפות שלנו.
האם אנחנו רואים איש רעהו יעזור? יש דבר כזה או לא? נו. תרימו יד, מי שמתפעל מהחבר. מה? שאלה, האם ישנם אנשים שמתפעלים מחברים ולכן הם נמצאים בהרגשת החיסרון היפה, או לא חיסרון, כבר באיזו התעוררות להשפעה, אני לא יודע. זה... נו, כן, כן, אתה עם הצ'ופו.
לא, כן, ממש. יש לי פה עשירייה הכי נדירה בארץ, תקנו כולכם.
עשירייה שתיים. כבר אתה לא מצטער שהגעת.
לא, הגעתי, מה?
נו, נו, ספר.
לא, באמת, עשירייה עם התפעלות ענקית, גם זכותם לקחתי תפקיד בכנס עכשיו. אותים דרבון רציני.
נו, אז אני כבר רגוע.
לא, זה רק הולך ומתווסף, זה לא נרגע לרגע.
בסדר, יופי. טוב, יש מה ללמוד מהחדשים. בסדר, חבר'ה, עוברים לטס.
נעבור לחלק הבא של השיעור.
אבל שוב, בוא אנחנו נחליט. אנחנו מרגישים את עצמנו די אפתיים. איך אנחנו, זה טוב, זה טוב. איך אנחנו מחפשים את החושך? כיסרון. כן, קדימה.
נעבור לחלק הבא של השיעור מתלמוד עשר הספירות.